אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן, אילם אסמאילוב עם החדשות. הפיצוץ ברשת הקשר של חיזבאללה, בתקשורת הסעודית מדווחים כי יותר מ-1,200 בני אדם נפגעו כתוצאה מהפיצוצים. על פי הדיווחים המקומיים, צהל פרץ למכשירי הקשר של המחבלים ופוצץ אותם מרחוק באמצעות חימום סוללת המכשירים. בתיעודים מלבנון נראים בתי החולים מלאים בעשרות פצועים במסדרונות, ואגודת הרופאים בלבנון קרא לכל הרופאים ובעיקר המנתחים להגיע באופן דחוף לבתי החולים ולטפל בפצועים. על פי הדיווחים, בין הנפגעים גם שגריר איראן בלבנון ובכירים בחיזבאללה. התקשורת האיראנית מדווחת שמצבו של השגריר קל, והוא נפצע מפיצוץ סמוך אליו ולא ממכשירו האישי. מקור בארגון הטרור אמר לעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הקטרי, זו הפרה חמורה שנחקור אותה. יש נפגעים כתוצאה מהפיצוץ, אך עד כה אין הרוגים. בכיר נוסף בחיזבאללה אמר כי זו פרצת ההבטחה הגדולה ביותר עד כה. כתבנו גיא ורון מזכיר כי בשעות הצהריים צהל יצא לגל תקיפות בדרום לבנון, כ-10 מטרות הותקפו במקביל, זמן קצר לאחר מכן דווח על חיסול בעומק המדינה, הפצצה של רכב במרחק של עשרות קילומטרים מהגבול. פיקוד העורף הודיע כי אין שינוי בהנחיות לתושבים בעקבות האירועים האחרונים. המגעים לכניסת גדעון סער לממשלה. המשא ומתן בין הצדדים מושה בשל האירועים הביטחוניים, והצדדים לא צפויים להגיע להסכם היום, כך מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל. עם זאת, על פי הערכות, רוב הפרטים כבר סגורים, והחילוף התבצע רשמית כשהמצב הביטחוני יאפשר זאת. דני מירן, אביו של עומרי, החטוף בעזה, אומר ברדיו כל רגע, גלנט צריך להישאר שר הביטחון.
הוא חבר קבינט, והוא שר בכיר, מותר לו להביע את הדעה שלו. מה, אנחנו שמים שם רובוטים, יסמנים, אומרי כן לכל דבר כמו שאר חברי הליכוד, שלכל דבר שראש הממשלה מעלה אומרים כן. זה פוסל אותו מלהיות שר ביטחון? אני הייתי בצנחנים, ואחד התרגילים הימיים היה מילות נפשות מספינה טובעת בלב ים. זה מה שעושה. עושה עכשיו גדעון סטאר, עושה מילות נפשות לעצמו.
עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
מצד אחד, למי יש כוח להתקשר עכשיו? מצד שני, מנוע המבטחים מציע עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 9699.
מנוע המבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
ערב טוב, אחרי שחווינו הבוקר את הגשם הראשון, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בלילה הקרוב. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, בשעות הבוקר קיים סיכוי לגשם קל נוסף לאורך מישור החוף. בימים הבאים תחול עלייה בטמפרטורות וחזרה לעומס חום בינוני עד כבד. זה נכון עד לסוף השבוע.
מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
מצד אחד, למי יש כוח להתקשר עכשיו? מצד שני, מנוע המבטחים מציע עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 9699.
מנוע המבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן, מחדשות 12.
תוכנית הנדלן של הצפון עם ליאור ליברמן, אבנר קלמר וירין דרון.
ערב טוב לכם, ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים, מקווים גם שערב שקט אצלכם. אנחנו בתוכנית הנדלן של הצפון, ננסה לקחת אתכם רגע לשעה נדלנית, לנתק אתכם מהמציאות הפוליטית, הביטחונית, שלום לשניים מעמיתיי, חבריי, ליאור ליברמן, אלר נכסים, שלום לך.
ערב טוב, ירין, מה שלומך?
אני בסדר גמור, אנחנו נחדש היום פינה לקראת סוף התוכנית, ליגת אלופות חוזרת, זה מעניין, זה לא מעניין, אבל אתה יודע, אנחנו נסה ככה לקחת את המאזינים שלנו לסקפיזם מסוים. אז גם בזה...
רגע שנחת קצת.
רגע שנחת.
בתקופה האיומה.
רגע שנחה בתקופה איומה, נדלן צפוני, מקומי, גם בזה נעסוק.
ירד גשם היום לראשונה.
ירד גשם, ותכף אנחנו ננסה להבין איך...
התחילו הצרות של
העיתונים. איך החורף משפיע על בעלי הדירות. שלום לך, אבנר קלמר, קלמר פיננסים.
ערב טוב, ירי, מה נשמע?
בסדר גמור.
אבנר הוא הברומטר הראשי היום, אחרי כל החדשות המרעישות בשלושה ימים האחרונים. אני חושב שיש לאבנר היום הרבה על מה להרחיב בנושא.
על אינפלציות ועל מדד.
לצערי, חשבתי שעברנו את התקופה הזאת שאנחנו פסימים, אבל אנחנו כנראה חוזרים אליה ובגדול.
תסביר לי רגע איך המחשבה הייתה שאנחנו עולים על הספינה.
קודם כל, יש כבר, כל העולם נמצא בתהליך הורדת ריבית. באירופה כבר הורידו את הריבית פעם שנייה השנה.
אירופה, אבל אירופה ששם אין מלחמות ואין בלגן.
אין מלחמות, נכון.
עוד שמעניין לדעת מה קורה באוקראינה מבחינה כלכלית, אתה יודע מה?
היא כבר לא קיימת כלכלית לדעתי.
אין כלכלה באוקראינה.
למרות שאם אתם זוכרים, כל מה שהתחיל את המשבר הזה זה המלחמה באוקראינה בגלל משבר הסחורות.
ואחר כך החרם הטורקי.
החרם הטורקי כבר לא משפיע, אבל אתה יודע, כמו כשנהוג אצלנו במדינה, מה שעולה לא יורד, כי מחירי השינוע חזרו למחירים הכמעט נורמליים שהיו לפני כן, וגם אם היו בעלייה קטנה, אז גם זה עדיין צריך לחזור. אני חושב שאנחנו הבעיה, הציבור, ואתה בטח שואל את מה שאתה שואל בגלל עליית המדד החדש שהייתה.
אני לא זוכר עלייה כזאת.
הייתה לפני, פעם אחרונה זה קרה לפני שנה, 1.1 ביולי, אבל וכל זה הכל מתקשר להכל, כי ברגע שמחירי הסחורות עלו דאז, ואנחנו המשכנו לקנות כרגיל, והשכר שלנו לא עולה, ואני ואתה וליאור יודעים היטב שרוב האנשים מממנים את זה מהלוואות, או שהחזקים התחזקו ויש להם את היכולת לשלם יותר היום, וזה מביא לכל הגידול, לכל העלייה הזו במדד, שתביא אותנו למצב שהריבית לא תרד, אנחנו נהיה בפיגור אחרי העולם. ואני לא רואה דברים שווים, וכבר נרחיב על זה.
זה מזכיר לי סיפור, אני שוב מצטער על כך שאני לוקח את זה לעולם הכדורגל, זה מזכיר לי שאתה יודע,
הבטחנו אסקפיזם.
יש שחקני כדורגל שהם פורשים ומשמינים, ואחד מהם הסביר באחד הרעיונות, הוא הסביר פעם אחת שיש לספורטאי שרץ כל היום ועושה כל היום כושר, ליאור אולי ודאי מכיר את זה, יש באמת תזונה כזאת שבאמת הוא כל הזמן מכניס קלוריות ואנרגיה לגוף, ויום אחד פשוט הוא מפסיק לרוץ, אבל הוא עדיין רגיל לאכול את משהו, הגוף צורך, ואז בעצם הוא מאבד את ה...
אבל ליאור לא שמע, אחרי הכדורגל.
לא, ליאור לא, אבל מה שאתה אומר זה דבר כזה, זאת אומרת בסוף אנחנו צורכים אותו דבר, משלמים על זה,
צורכים יותר,
משלמים יותר, ההכנסה שלנו
צורכים יותר ומשלמים יותר.
בסוף אנחנו נהיים בחובות.
ובנוסף לזה, יש לנו ממשלה שלא מסוגלת לטפל בדבר הזה כרגע. אנחנו רואים את זה
הלכה למעשה. שהיא בכלל לא מתעסקת בזה.
אתם שמעתם מישהו בימים האחרונים מטעם הממשלה מדבר על המדד? אני לא שמעתי. זה חמור מאוד בעיניי, כי זה דבר שהיה צריך לטפל בו מיד, ואני בטוח שבבנק ישראל ידעו את הצפי למדד. אגב, הצפי היה 0.5%, ובסוף העלייה של 0.9%, סתם כדי לסבר, לא סתם, כדי לסבר את האוזן למאזינים, וזה אמנם נשמע מעט, אבל מאזין צריך להבין שזה במשכנתא לדוגמה, יש לך חוב של מיליון שקלים שהוא צמוד למדד, אתה רק מהחודש הזה חייב כמעט עוד 1,000 שקלים, 900 שקלים, למשך תקופת הזמן שנותרה לך למשכנתא. על ה-900 שקלים האלה אתה הולך לשלם ריבית, זה נפרס לך למשך תקופת הזמן שנשארה לך, נניח לקחת לפני שנה משכנתא ל-30 שנה, נשאר 29, ה-900 שקלים האלה עכשיו הולכים איתך 29 שנים, אתה גם משלם עליהם ריבית, על אף שלא לא עשית כלום, לא קרה כלום. שילמת בדרך קרן שלא גרמה תשלום חודשי שהיה אמור לרדת מהקרן, שלא הוריד, זאת אומרת, החוב שלך אפילו עלה. מישהו צריך, מה שנקרא, לטפל בזה מיד, בצורה חדה.
אפשר לטפל בזה, אבנר, כשאנחנו נלחמים?
ראש הממשלה שלנו הנוכחי, הדבר שהוא יודע להתעסק איתו זה כלכלה, אבל הוא כנראה לא עסוק בזה כרגע, והוא לא פנוי לזה כרגע.
אני חושב שאנחנו באירוע אחר עכשיו, אני ממה שאני מרגיש, כן? אני הכל תחושות בטן, כמובן, אני לא מתבסס על איזה מידע. אנחנו הגענו לאיזושהי נקודת רתיחה וקבלת החלטות שכנראה התקבלה בקבינט אתמול.
לגבי הצפון.
לגבי הצפון, ואני חושב...
וזה לא זול.
ואני אגיד לך את זה.
עסק לא זול.
והסוגיה הזאת עכשיו הולכת לטרוף את הכללים, בטח לשנת 2025. תראה, אנחנו עוד מעט בשנה לחימה בעזה, ואנחנו לא רואים אור בקצה המנהרה, ותוסיף על כך עכשיו את הצפון, ש... בוא נגיד, במלחמה הכי קצרה בצפון, זה 3-4 חודשים במקרה הטוב.
בהנחה שלא יקרה לך כמו בעזה, שצריך להישאר.
כרגע אין חטופים בצפון, אז
שוב,
אני אומר...
שוב, זה תלוי למטרות, זה תלוי מהמטרות.
בוא נלך על מערכה קצרה של 3-4 חודשים.
אנחנו לא יודעים מה מטרות המלחמה, נגיד שבלבנון השנייה הערכה חודשיים.
בוא נלך על 3-4 חודשים, שהעסק יתחיל לנוע שוב וחזרה. אנחנו שבועיים לפני החגים, ואנחנו אבנר, דיברנו על זה אולי 20 פעם, ואנחנו יודעים גם אתה 20 שנה עסקת בתחום הבנקאות, ואתה יודע שלאחר החגים אנחנו מתחילים את התקופה הטובה שלנו, ועכשיו מכה אנושה כזאת לנו כעצמאים, ובטח לסחירים, ובטח למילואים ניקים, ובכלל לאזרחי ישראל, אני חושב שזה תהיה מכה שאנחנו לא נתמודד איתה. אני אומר כלכלית, אני לא חושב שמישהו יכול להתמודד עם אירוע עכשיו של 4 חודשים באזורים שלנו, ולומר את האמת, כן, אנחנו לא היינו חשופים, לא להזקות, אנחנו באזורים ירוקים והכל זורם, אני חושב שהאירוע הזה לוקח אותנו למקום אחר לגמרי.
אני הולך להגיד לך...
זה נתון מדאיג.
אני הולך להגיד לך עכשיו משפט קשה, ואני מקווה שאני טועה, אבל המדד הזה האחרון הוא השביעי לאוקטובר של הכלכלה שלנו. למה? אני אעשה לך דז'ה וו, שנה אחורה, כשאתה אמרת את לפני החגים, זה עשה לי דז'ה וו. אם אתה זוכר, ישבנו פה לפני שנה, אני אזכיר לכם, המצב הכלכלי לא היה טוב כי המדד עלה, כי שנתיים קורונה התנגזו לשנה אחת, מחירי הנדלן עלו, המדד אף לשמיים, שאלת אותי...
ציפינו וקיבינו שאחרי החגים נחזור לשגרה טובה.
שאלת אותי קודם מתי היה הפעם האחרונה מדד כזה, בדיוק לפני שנה, ביולי שעבר. אגב, זה מדד הוא בדרך כלל עונתי, בגלל זה גם ציפו לחצי אחוז שזה גבוה, אבל... השביעי לאוקטובר הזה של הכלכלה שאני אומר עכשיו, זה בדיוק מתחבר למה שאתה אמרת. יש לנו גם את המדד הזה, אנחנו לא רואים, לא תהיה פה הורדת ריבית עד סוף השנה לדעתי.
לא, אמרו שלא תהיה.
לא, לפני חודש, בהחלטת ריבית האחרונה, הוא אמר שאם המדד ימשיך להיות נורמלי,
כל עוד המלחמה נמשכת, אני לא רואה שום הורדת ריבית.
יש פה גם עניין פוליטי שלא ניכנס לזה בין בנק ישראל לממשלה, אבל אני בטוח שבבנק ישראל לא עושים משהו בכוונה, אין לי ספק בזה אפילו, אבל למה זה השביעי לאוקטובר?
לא, אבל תסביר לי מה כן בנק ישראל יכול לעשות שלא עושה במלחמה. זאת אומרת, כשאתה אומר פוליטי.
ללכת ולדפוק על השולחן אצל מקבלי החלטות ולהגיד להם, חבר'ה, בואו תטפלו בזה.
אתה יודע שבשיחות, ושוב, סליחו לי המאזינים ואתם שאני לוקח את זה לפוליטיקה, אבל אתה יודע שבשיחות עכשיו מדברים על צער, יחליף זה, אתה יודע שאלקין הציעו לו, על פי פרסומים, אני לא יודע, לא הייתי בשיחה. לכאורה, הציעו לו משרד חדש לגמרי, שלא קיים, הצפון והדרום.
לא, זו דרישה שלו. לפי מה ש... לפי הפרסומים.
עזוב בדרישה, מדרישה. אנחנו מדברים עכשיו על מדד. הולכים לפתוח עוד משרד לשר.
לא, אבל סוגרים עכשיו, שר האוצר סמוטריץ' המליץ בחודש שעבר, במסגרת...
זה היה לפני השיחות עם שר.
לא, במסגרת התקציב שמנסים להעביר עכשיו, סמוטריץ' המליץ לסגור 5 משרדים.
תקשיב, הבעיה כרגע עם התקציב, ושוב, זה הכל פוליטי, ואני מסכים איתך, זה חרדים שלא כל כך, לא רוצים להעביר תקציב בלי חוק גיוס. עכשיו, גלנט מתנגד לחוק גיוס, וזה הסיבה האמיתית, לא הכישלון בצפון, ולא הכישלון ועל הדשדוש, זה הסיבה, הכל פוליטיקה. אבל עכשיו, באמת, היום בצהריים אני שמעתי פרסום, שהולכים לפתוח משרד הצפון והדרום, אני בהתחלה הייתי לפתוח זו בדיחה, כשיש לך משרד הנגב והגליל, וזה כדי שיהיה תקן של שר לאלקין, שאם אני נכנס, לפחות שיהיה לי גם מזכורת של שר, ויהיה לי ככה עוזר פרלמנטרי, וזה קורה עצוב. בזמן שאתה מדבר על מדד.
נכון, אז זה עצוב. במקום כל זה, הייתי מצפה מההנהגה שלנו שתתכנס לזה לצד המלחמה. אגב, בדיוק כמו גם שלא קורה כלום בנדלן, דיברנו על זה הרבה פעמים, משרד השיכון, אני לא רואה אותו עובד, אני לא מרגיש אותו, מלבד מכרזים כאלה של המינהל, כמו שדיברנו בעון, שבכלל לא, לא יקרה איתם כלום.
זה תמיד היה, מכרזים שהם בשוטף.
לא, אבל אתה יודע, לא אתה מצפה שיקרה משהו, אנחנו עוסקים בתחום הנדלן, ליאור, גם אני וגם אתה כמעט 20 שנה, ראינו פה שרים, ראינו את כחלון, אגב שהיום אמרו שהוא כנראה ירושה במסגרת יונט, הייתי מוכן עכשיו שהוא יחזור מחר בבוקר לכיסא, אני לא רואה דברים טובים באופק.
הרבה מהמשקיעים כעסו על כחלון.
כעסו עליו, אבל
בסדר. אבל הוא
נתן, הייתה עצה. כי תראה, הוא נגע ב... הוא לא עשה פלסטר. הוא הלך ישר מהשורש, והוא עשה פה פעולות מאוד מאוד קיצוניות שהם השליחו באופן אוטומטי על שוק הנדל"ן.
אבל בדיעבד שאני מסתכל על זה בראיית השנים, הוא עשה.
אני אמרתי חד משמעית שהוא השר האוצר הכי טוב שהיה, ממה שאני זוכר, בדור שלנו, הכי טוב אי פעם, והסיבה לכך שאנחנו הרגשנו את, את אותם חברים שלנו, את אותם זוגות צעירים שהיום, אתה יודע, אם אני חושב לערוך איזושהי כתבה לתחילת שנה, כמו שנה שעברה, להבין מה יהיה בשנת 2025, אז היום הכותרת שלי תהיה, אתה יודע, ברף התחתון, הזוגות הצעירים ש... מנסים לתפוס איזשהו חבל שכבר לא קיים, והמעמד הגבוה, העשירים, שמי שיש לו היום
חזקים דירה שמתחזקים.
במדינת ישראל, מבחינתי הוא בן אדם עשיר.
הגדלת הפער.
אבל עכשיו, בתקופה האחרונה, זה נהיה באופן קיצוני, כי גם אבנר, והוא יסכים איתי, בשלושה חודשים האחרונים, שזוג צעיר בא לאבנר, לקבלת אישור עקרוני, ונגיד והוא רוכש דירה ב1,600,000, ההתחלה שלו, הנקודת ההתחלה שלו, אם הוא מביא הון עצמי אפילו של 500,000 שקלים, 1,100,000 ל-30 שנה, זה סדר גודל של מעל 6,000 שקל.
בוא קבל סיפור, יש לי לקוחות בשבוע שעבר, שבמקרה היום קיבלו אישור, כי אולי כן יועד שלהם, וחלילה אני לא רוצה להשתחצן, אבל אנשים שבאו עם 50% ממחיר הדירה, 850,000 שקל הון עצמי, אתה תסכים איתי שזה הון עצמי
גבוה מאוד.
מכובד מאוד, ועם הורה, והוא בסטודנט להנדסת תוכנה, שמתחיל לעבוד כבר בתחום כסטודנט, והיה נורא 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 קשה לאשר להם משכנתה. עכשיו, אתה אומר, עם אלה שהם הולכים להיות ממעמד הביניים, ומלומדים, ועם און עצמי מאוד מאוד מכובד, והיה קשה לאשר להם משכנתה, אז לאן נגיע פה?
זה מה שאני אומר, ירין, שהשלושה חודשים האחרונים, בהתנהלות, תראה, יש עסקאות, אי אפשר להגיד שלא, לא מתקשרים. יש עסקאות, עסקאות מתבצעות, אבל התהליכים מאוד מאוד קשים. גם בנושא השמאות, גם בנושא האישור עקרוני, גם בנושא ההחזרים, אתה יודע, אנשים רוכשים דירה, תוך כדי תנועה, אתה יודע, אומרים, בשנה הראשונה, בוא, המלחמה תחלוף, אנחנו נחזור למסלול, אבל הנטל הכלכלי, הוא כבר לא
רובץ עליך.
כבד מאוד, והשקל שלנו, המשכורת שלנו נשחקת, היא לא שווה כלום היום, לעומת ההוצאות שאנחנו משלמים מדי חודש. ולהזכיר לכולם, חזרנו לעונת הבתי ספר והגנים.
חוגים.
יש הוצאות, לא רוצה לדבר אפילו על חוגים. יש פה הוצאות כלכליות מדי חודש.
אגב, הכל מתייקר.
אתה רוצה דוגמה קטנה? אני עכשיו מחפש לאשתי רכב, משהו שלא עשיתי הרבה בשנים האחרונות. ולא נעשה פרסומת לאף יבואן או לרכב עכשיו, אבל היה לרכב מסוים שבזמנו גם קניתי אותו מהחברה, רכב פשוט שעלה אז 60,000 שקלים, היום, אגב, אז זה לפני 4 שנים, היום הוא עולה פי 2, 120,000 שקלים. אנחנו בזמן הזה ישבנו בבית, לא יצאנו לרחוב, לא עשינו שום, כאזרחים, לא עשינו שום פעולה אקטיבית, אותו יבואן כנראה מרוויח יותר, כי שער היורו נשאר בערך אותו הדבר, אפילו ירד. אני מניח שה... היצרן, גם אם המחירים עלו בעולם, לא ביחס לארץ, השינוע חזר, אשתי במקרה מתעסקת בזה, השינוע חזר לרמות.
כן, הם לא מקיפים עכשיו את כל ים התיכון.
אם פעם לשלח קונטיינר עלה $4,000, עולה $6,000. ברכבים, זה לא משמעותי, כי רכבים לא מייבים בקונטיינר, מייבים ב...
כן, אבל הכמות רכבים שמספקים היום,
בוא, מגיעה אונייה עם 3,000 רכבים, אם ההובלה עולה עוד $200,000, זה לא מצריך עלייה של במחיר הרכב של פי 2, אתה מסכים איתי?
לא, זה ברור.
יש פה מישהו שמנצל את המצב, אנחנו צועקים את זה כבר הרבה זמן.
כולם, אל תתבייש להגיד, כולם.
בוא, כל הפתח דוחות כספיים.
אני חשבתי שרק החקלאים אחראים ליוקר המחיר.
תפתח דוחות כספיים של כל החברות הגדולות במשק, כולל בנקים, כולם ברווחי C.
אתה רוצה עוד דוגמה?
אני אגיד לך מה.
על החלמאות ועל המדינה העקומה, תקשיבו. יש מחירי עגבניה, קניתם עגבניות? אתם מסתובבים בסופר או ש...
היה לי סיפור עצוב.
כנס.
היה לי סיפור עצוב לפני שבוע.
אז תכף שלחו אותו לקנות עגבניות.
ובאתי עם הסקית הביתה, והפתקית של הקבלה הייתה בסקית, ולא שמתי לב, הגעתי. קניתי שתי סלסלות של עגבניות שרי, שתי חסות, אתה יודע, אשתי אוהבת...
לא בדקת את המחירים, אתה ישר קנית.
יש לי גם סיפור על זה.
140 ומשהו שקל,
ולא שמת לב.
לא שמתי לב.
עכשיו, זה לא סתם...
התקשרתי לחבר, כי הוא ירקן, אמר לי, תגיד לי, יש מצב שעשה טעות? מה הוא עונה לי? אבנר, זה היה עשי. עוד עשינו לך הנחה.
אתם מבינים? עכשיו, מה קרה? תקשיבו, המדינה החליטה בזמנו אתה יודע, לעזור לצרכן בהורדת המחירים, הלכה לטורקיה, אמרו להם, טורקיה, טורקיה לא משלמים, החקלאי שאני לא משלם על מים, לא משלם שום דבר, באמת, הכל אצלו קל, קליל וזול. הביאו עגבניות משם, באו החקלאים כאן אצלנו בגליל ובעמקים, ואמרו, אני אגדל עגבניות, אף אחד לא יקנה, קונים את הטורקי הזול. טורקיה התחילה לאחרים. עכשיו, אין לך מגדלי עגבניות. מה עשו? הלכו להולנד. בבקשה, בבקשה, תביאו עגבניות הולנדיות, אבל זה בא בטיסה, זה יקר, זה לא משתלם, ועכשיו זה הגיע עד ל-40 שקל לקילו. עגבניות. אז מה עושה המדינה? נותנת דיבידנדים לחקלאים, תחזרו לגדל עגבניות. יד אחת פותחת את המכסים ומייבאת, ויד שנייה אומרת, תנעצו.
אין סדר, אין סדר, אין הנהגה.
אין אסטרטגיה.
אין הנהגה, אין אסטרטגיה.
לא, אבל בסופו של דבר, מה שאתם באים ואומרים לי, אתם באים ואומרים לי, תקשיב, הביטחון זה יפה, זה חשוב, אבל בסוף הכלכלה פה,
הכל מתחיל ונגמר
בכלכלה. זה מה ששובר אותנו.
ברור?
תשמע, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, יש בן אדם אחד שמתמודד עם הכל לבד ומצליח לשנות את המערכת הזאת. בלי ששום דבר קורה בדרך. הנה, גדעון שר יכול... אני לא מצליח להבין מה קורה, אני כבר לא עומד בקצב, אני כבר מנסה לא לראות חדשות. התקופה הזאת מאוד מאוד שוחקת, אותי באופן אישי.
אגב, אתה יודע, יש הרבה מאוד פוליטיקאים חכמים, זה המטרה שלהם, לעשות לך סבתוך בראש, אתה לא תבין מאיפה זה.
אני אומר לך את האמת, אני מדבר על שוק הנדלן, אני חושב שאנחנו כבר במערבולת, ותקופת החגים אולי קצת תצנן את החשיבה, אנשים קצת יתאפסו,
אני אמרתי לך מה היזמות שלי, כן.
תקשיב, לפני 5 חודשים קיבלנו פרויקט ברובע ישראל, הזכרנו דירות שם, דירת 4 חדרים, הוזכרה ב-3,800 שקלים. באו זוג מחיפה, לא התחברו לעיר, לא בתי ספר, גני
ילדים. אגב, למה הם באו ליאור לאפולה?
באו כי הוא קיבל פה איזושהי עבודה מסודרת, והחליטו להעתיק את מקום מגוריהם, ובאו, התקשרו אליי לפני 3 ימים. תשמע ליאור, אנחנו יודעים שאנחנו תחת חוזה, אנחנו רוצים לעזוב, במידה ותמצא דיירים, בשמחה התקשרתי לבעל הבית, קיבלתי אישור. פרסמנו את הדירה אתמול בבוקר, 8:30 בבוקר על הפוסט. בפייסבוק, שמנו ביד 2, תקשיב טוב.
באיזה מחיר?
לא היינו חזירים, 4,400 שקלים, כדי, אתה יודע, שיהיה מקום למיקוח. 9 אנשים רבו על הדירה.
נהיינו תל אביב.
סגרנו אותה ב-4,200 שקלים אחרי, אתה יודע, שבאנו לקראת הלקוחות, ראיתי תלושי שכר, באמת נקרא לי הלב. אני אומר לך, אבנר, אם היינו רוצים, גם 4,600 וגם 4.5, בקלילות. תגיד לי, מה נהיה פה?
כי אין דירות.
מה נהיה פה? תקשיבו, זה הזיה.
אבל יו, דיברנו על עניין
סכמות. רגע, תסביר את השורה התחתונה למי שלא הבין אותך. אתה בא ואומר, חברים, בסוף אנשים מיואשים מגיעים וסוחרים דירה במחיר תקרה.
אין להם אופציה אחרת. אנחנו בבעיה קשה.
אוהלים בחניון. אין, בסוף אתה תצטרך לשווק חניון. אין, זה לא... אני לא מצליח להבין איך זוג צעיר.
אני פעם ראשונה אומר את זה. אם אנחנו כאזרחים, כן? אנחנו כולנו, כל הדור הצעיר, אם אנחנו לא נקום ונתעורר, אנחנו בעוד 3, 4, 5 חודשים נתעורר למציאות,
אגומה.
שאנשים פה יקרסו, יתאבדו, יאבדו את החיים שלהם.
מה יקרה? כי... אנשים יצאו לרחובות וידרשו קורת גג, אגב, מחאת רוטשילד שהייתה אמנם בתל אביב. אתה יכול לדמיין מחאת רוטשילד באפולה?
אני לא מדבר עליה.
זה לא אפולה, זה כלל ארצי, ירין. ירין, המשכורת
שלנו כבר לא שווה כלום. השקל שלנו נחלש משמעותית. השחיקה הזאת, אתה יודע, בתור ספורטאי היית אומר לי, תקשיב, עכשיו מתחילים אימון, החלטנו לעשות אימון ריצה, כל האימון ריצה, בוא נרוץ למרחקים. אי אפשר לרוץ למרחקים באותו קצב, זה בלתי אפשרי, אתה צריך
לתכנן את הכוח.
הצירות, לשתות מים, לעשות קצת ריצה קלה, אנחנו רצים, אני מדבר הדור הצעיר, בריצה מהירה, ואנחנו לא מפסיקים, אז כמה זמן, אתה יודע, בדרך נושרים שחקנים שלא מצליחים לרוץ באותו קצב, אז החזקים ישרדו עד הסוף. אבל עם כל אותם אנשים שנפלו
אולי,
בדרך...
אבל אולי זו מטרת המשורר,
לא,
ליצור פה
ירין,
פערים.
אני חושב...
יהיו פה אנשים חזקים
ירין,
ועשירים.
ירין, אין, מטר, אין מטרות,
זה
ירין.
זה מה שאתה מפספס. אנחנו עכשיו, ואני דיברתי עם אבא לפני התוכנית וגם איתך, אנחנו עכשיו בנקודה של אין דרך חזרה. אני אומר לך.
לגמרי.
אני אומר לך
אתה
שאין...
אתה גם מזה יבנר?
אין דרך חזרה. אנחנו אחרי החגים, אתה תראה תקופה אחרת. אתה תראה אנשים... שפועלים אחרת,
אני אסביר,
ועושים
אני
לך,
אסביר,
כי לא תהיה ברירה אחרת. אסביר.
אומר ליאור, אנשים כבר משנים את הדיסקט, במקום לרכוש דירה כי אין לי כסף, אין לי
זה
סיכוי.
זה לא עניין של לרכוש דירה, זה עניין...
אני, לא, מה שליאור ניסה אסכיר. להגיד לך בדוגמה, אין, קודם כל, כל התשעה אנשים שעמדו וחיכו לדירה, זה משהו שידענו עדיין רק בתל אביב, בטח לא באפולה.
לא היה מושג כזה, תגיד, מה אתה מדבר? אלא, או,
מתי, הוא, אתה מבין ש...
זה טוב לך, כי זה טוב לפרנסה.
רגע, תקשיב, אתה מבין
אני
שבעל הבית...
אני מסתכל שמחר הילד שלי בעוד 10 שנים יצטרך להגיע למצב הזה, הוא בתקופה הרבה יותר גרוע.
תראה, בעל הבית רצה, קיבל פה לפני כמה? 3 חודשים?
5 חודשים.
5 חודשים, 3,800 שקל. הוא העלה את המחיר עכשיו ב-15%. בהינף יד, למה? כי השוק מאפשר, ואגב, זה בסדר, כנראה גם המשכנתה שלו עלתה, והוא...
לא, אני לא שופט מי שבשוק החופשי, מותר לו, זה חוקי, הכל בסדר, אגב,
אנשים... אני אומר לך, עוד הייתי... אנחנו היינו עדינים, אנחנו חיבדנו, אתה יודע מה? אני ברמה כזאת שביטנתי את החוזה לשלוש שנים.
זה חלק ממה שרציתי להגיד.
ביטנתי את החוזה לשלוש שנים באותו סכום על מנת...
זה בדיוק הסיפור, למשקיעים, טוב שאין עצה.
כן, אבל המשקיעים...
אני מדבר איתך נטו ברמה הכי כאילו קרה שיש. בסוף, הסיטואציה הזאת שאין פה עצה, ואין בנייה, ואין פועלים,
אין אסטרטגיה, התחלת בזה, ירין. אין אסטרטגיה, אין דרך.
אין דרך, אין תוכנית סדורה, שאתה יודע שבעוד 3-4 שנים יהיה פה כמויות של דירות לזוגות הצעירים ולסטודנטים. אנחנו עוד משנים, ואנחנו מצליחים לעשות. אני אומר לך, כאילו אם בעל הבית היה מחליט על דעת עצמו לעשות את התהליך לבד, כל סכום שהוא היה מבקש, אתה יודע, בגבול ההיגיון, הוא היה מקבל בביטחה גם לשנה אחת בלבד. למה? כי אין מה לעשות. יש פה, בוא נה, אתה יודע כמה עולים קלטנו השנה? מצרפת, מרוסיה, מאוקראינה. אתה יודע באיזה כמויות מדובר? כל העולים החדשים, כל האזרחים שהיו חיים בחול, ובעקבות האנטישמיות חזרו למדינה שלנו בחזרה. אתה יודע באיזה כמויות מדובר? כל המפונים מהצפון הגיעו לאזורים שלנו. אפולה בפריחה מטורפת, נוף הגליל, אין דירות, בכלל, מגדל העמק, אני בכלל לא רוצה לדבר.
איפה אתה רואה יותר מנופים באפולה? בשטחי מסחר או בשכונות חדשות?
קודם כל גם וגם, אבל זה לא הקצב, זה לא הקצב שצריך. מסחר זה תהליך אחר לגמרי. אנחנו יודעים שמסחר, אני הייתי הופך את ה... הייתי עושה עכשיו פעולות על מנת להפוך אותם לדירות סטודנטים. יש המון משרדים ריקים. יש המון משרדים ריקים. צריך לעשות את
זה.
זה
עניין של
החלטה.
זה משהו ברמה מקומית, ברמה שהרשות המקומית.
כן.
כן, רשות מקומית יכולה להחליט את זה.
יכול אבי לקבץ באפולה להחליט, חברים, עכשיו את ה...
שינוי, הוא בא, אם ליאור הוא בעלים...
אזור התעשייה, אנחנו...
לא. אם ליאור הוא בעלים של... אגב, עשו את זה בחיפה, בעיר התחתית. יש שם מתחם מגורים, שהיה מתחם משרדים. שהפכו אותו...
הארנונה מאוד מאוד יקרה
למסחר. רגע, הפכו אותו היום, אבל הפכו אותו למתחם, אגב, לעולים שלומדים באוניברסיטה, הם גרים שם, ליד מועדון החורבה, מי
שזוכר. יש הרבה בטכניון, הרבה מחול שלומדים.
ומחר בבוקר אבי אלקבץ, אבי אלקבץ יכול להחליט, סתם נוגמה, ליאור הוא בעלים של משרד.
למה שהוא יחליט, אבל הוא מקבל כלום, הוא מקבל על מגורים פחות מנדלן, אין לו שום אינטרס.
אבל שוב, אני מניח שהוא רוצה שיתפתח.
זה ברמה לאומית, בגלל זה אני אומר, זה ברמה לאומית.
יותר גדולה, ירין, אנחנו.
אני מסכים איתך, ליאור. אני אומר, זה ברמה לאומית.
אני לא אמרתי את זה אף פעם. אני מרגיש את הלקוחות, אני שומע את החברים שלי, את המשפחה. אני אומר לך, אנחנו בנקודה אחרת. אנחנו באירוע אחר.
אנחנו נשים נקודה ונחזור אחרי הפרסומות, וננסה אולי למצוא את נקודת האור בחושך הזה. פרסומות כבר חוזרים.
תוכנית הנדל"ן, יוצאים לפרסומות. בחסות פרויקט כוכבי העמק בשכונת סייחת באפולה. דירות 5 חדרים 136 מטר עם 25 מטר מרפסת שמש. מיקום מצוין ליד הפארק, מרכזי קניות ודקה מהרכבת. הפרויקט בתהליך בנייה מתקדם, נותרו דירות אחרונות. לפרטים 050-672-8788.
חופשת חג משפחתית זה אפי. רגע של וולנס ובריאות, גם זה אפי. בריכה מפנקת בקומת גג, זה אפי. יוקרה ואלגנטיות, נכון, זה אפי. רשת אפי הוטלס מזמינה אתכם לגלות עולם שלם של אפשרויות במגוון מלונות הרשת. עכשיו במחירי חג מפתיעים. חייגו כוכבית 3993. אפי הוטלס, one name, many choices.
מכון שילוב למחקרי שוק בדק ומצא כי רשת סלח דבח היא הרשת עם סל הקניות הזול ביותר לחג. זאת עובדה. שמעתם נכון, רשת סלח דבח עם סל הקניות הזול ביותר לחג, על פי סקר שהתבצע בתחילת ספטמבר מטעם מכון שילוב למחקרי שוק. טריפל סייל באופטיקה הלפרין, 2 פלוס 1. רוכשים שני זוגות משקפי ראייה או שמש ומקבלים את השלישי מתנה. הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
בוא עוד היום, פינדסתי על הדונה בחלון, חוף ים כחול.
בואו עוד היום עם ארקיע, טיסות למגוון יעדים באוקטובר מ-199 דולרים לאדם הלוך ושוב. הזמנות באתר ארקיע או בכוכבית 5758, בפוף לתקנון.
וואי, איזה בלגן בבטן. אימודיום, לשליטה והקלה בתסמינים של שלשול חריף במבוגרים, מתבגרים וילדים מגיל 6 ומעלה. מכיל ופירמיד הידרוכלוריד. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. אימודיום.
מחזקים את היצירה הישראלית. ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. יחד ננצח. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
יום לקוחות בוחרים במחסני השוק. מחסני השוק. שוק שוק שוק.
כבש צינצנת 350 גרם מחנה יהודה ב-9 שקלים ו-90. טחינה ברקה 500 גרם ב-9 שקלים ו-90. מרק בטעם עוף 1 קילוגרם אוסם ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון.
מחסני השוק. שוק שוק שוק.
מחירת ראש השנה ברשת מחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
טריפל סייל באופטיקה הלפרין, 2 פלוס 1. רוכשים שני זוגות משקפי ראייה או שמש ומקבלים את השלישי מתנה. הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
תוכנית הנדל"ן, חזרנו.
חזרנו ואנחנו כמובן זמינים עבורכם בוואטסאפ 052-596-96, כל שאלה בענייני נדל"ן, המומחים שלנו כאן, אבנר קלמר, ליאור ליברמן, אנחנו חוזרים אליך אבנר.
חייב איזה משפט לסיים את הנושא הקודם.
החשוך,
הוא
לא נשאר חייב.
לא, תראה, אנשים, כבר הרבה זמן אני רואה את זה ללקוחות, ולקוחות שכבר ביצעו משכנתה, ולקוחות שפנו בעבר לגבי איחוד הלוואות, והם שואלים, אבנר, מה, אתה יודע, אני קודם אמרתי, אמין, תהיה עוד הורדת ריבית, אני כבר 3 שבועות אומר, וזה בדיוק מה שליאור אמר. אנשים כבר זהו, קורסים תחת הנטל, אני כבר לא מוכן להתחייב בשם אף אחד כמובן, אין צפי, אין משהו שאתה יכול להגיד, אתה יודע, אני לא יודע על בסיס מה אנליסטים עובדים היום. איזה בסיס יש להם? כל יום מתקבלת החלטה חדשה, כל יום...
אז בוא קח אותי רגע לפרקטיקה איך זה עובד, בא אליך זוג, ומה אתה אומר להם?
שבדיוק מה שאנחנו אומרים פה בתוכנית, אנחנו חיים במציאות הזויה, זו המציאות
זה
כרגע.
המצב. לא, אבל אתה הולך, המצב, אתה הולך, אתה מנסה, אתה מנסה לחזות את, מנסה לחזות את נקודת הקיצון לרעה, ולהכין אותם, תקשיבו, אתם לא עומדים בזה?
היא כנראה כבר עכשיו, אבל אתה יודע שמי אתמול התחילה לעלות במחשבה, מהרגע שהמדד הזה התפרסם, וזה הפתיע את כולם, למצב שאני עד היום, בשנה, בחצי שנה האחרונה, אמרתי שהמצב רק ילך וישתפר, כי הריבית יראה וכו'. אני חושב שהמצב אפילו עלול, במצב של, כמו שהתחלנו בתחילת השיחה, של מלחמה בצפון, אפילו תהיה פה עלת ריבית. ואז, רק אז כנראה, יקרה מה ש...
מה זה עלת ריבית? עלת ריבית זה הסימן הטוב, אנשים פה יהיו מחוסרי הכנסות.
בעלת ריבית, ליאור, אפשר...
מחוסרי פרנסה, מה אתם מדברים?
אנשים יקרה פה מה שתיארת קודם.
תשמע, אני הייתי במלחמת לבנון, שהייתי פה משרת בצומת גולני. בוא נה, זה אירוע אחר, זה סיפור אחר לגמרי, חבר'ה. אני אומר לך, אנשים לא יצאו מהבתים, ממה שאני מבין, כן? על איזה עבודה, על איזה בתי ספר, על איזה גנים, אנחנו לא נהיה בשגרת עבודה 3-4 חודשים.
אני בכלל שואל את זה בצורה אחרת, אתה יודע, אנחנו בקרוב מאוד, וזה גם הזמן לספר למאזינים שלנו, אנחנו נהיה בשבעה באוקטובר במשדר מיוחד מהבוקר, ואנחנו עוד מעט שנה באירוע שנכפה עלינו, על ידי אויבים נאצים, אנחנו לא בחרנו בזה, אבל מבחינה כלכלית, עד שאיפשהו הצלחנו לצאת מהקורונה וראינו...
נקודת ההתחלה שלנו לא
הייתה טובה. בדיוק, אנחנו ראינו, אתה יודע...
רק האזורים שלנו והאזורים הירוקים. אזורי הדרום עדיין לא חזרו...
המדינה מחולקת ל3 עכשיו, צפון, אמצע ודרום. בדרום ובצפון לא חיים.
אנחנו מרגישים שגרה, ברוך השם, שנה שלמה, אתה מרגיש שגרה.
יש אנשים שלא בבית.
יש אזורים שהם מתים. מה, קריית שמונה, אתה יכול להגיד שיש...
לא, אבל אתה יודע...
יש פעילות עסקית.
אנחנו לא...
אפס.
כותב לי מאזין, אנחנו לא לקחנו בחשבון את זה שהמדינה תצטרך שלם פה פיצויים להרבה מאוד אנשים.
אנחנו עוד לא...
על החלטות, אנחנו עוד לא שם. אנחנו, אתה יודע, אנחנו הולכים להיות, אגב, אבנר, מה...
אני כעצמאי, אני כעצמאי שנה, אתה חושב שאני קיבלתי איזשהו פיצוי של משהו?
אתה במקום ירוק, אתה לא בקריית שמונה.
על איזה פיצוי אתה מדבר?
המקביל שלך,
למה אנחנו לא נפגענו?
המקביל שלך בקריית שמונה יקבל פיצוי.
הוא מדבר על המשתקמים, ואגב, דווקא בנושא הזה יש איזה...
רגע, מה, מקור הכנסה שלי, אם ב...
לא, לא, על אלה שנפצעו במלחמה.
אלה שנפצעו במלחמה...
לא יודע אם ראיתם, אבל בימים...
אנשים שנרצחו ונפלו, זה הרבה מאוד כסף.
לא ברור לי איך,
אבל... תקציבים שאתה לא יודע מאיפה תביא אותם.
הנה, זה כבר צץ. יש עכשיו 42 נפגעי נובה שטבעו מהמדינה 200 מיליון שקלים. לא ברור לי למה ואיך זה קורה, אבל אני לא משפטן, זה אולי שווה לשאול בתוכנית המשפט. יש ביטוח לאומי שאמור לטפל בזה. אבל דווקא בנושא הזה נראה
אבל
לי...
אבל אין ש... בו, אין איזה
אבל
עץ.
נראה, אבל נראה לי שדווקא בנושא הזה המדינה קצת רגישה, וכבר השבוע קראתי שהתקבלה החלטה להקים מרכז משתקמים בעלות של 150 מיליון שקלים, זה רק מקום אחד, רק להקים אותו, בלי לתפעל אותו.
אתה מסכים איתי שאנחנו עדיין לא הצלחנו לתכלל את כל העלויות של המלחמה הזו?
אף אחד לא יודע להגיד כמה זה עולה לנו.
ורק שאלה כדי לענות למאזין הזה, מאיפה למדינה, כן, אני לא מדבר עכשיו על חברה ולא מדבר על פרטיים, מאיפה למדינה יש את האפשרויות לגייס כסף חוץ ממיסים, שזה הדבר שאנחנו הכי קל לבוא לאזרחים ו...
באמצעות הגעכים זה הלוואות שאנחנו שהמדינה לובה
ורמת הדירוג האשראי שלנו יכול להשפיע על זה, לא?
זה משפיע, זה המקום שזה משפיע באופן ישיר. אגב, נציין איזה משהו שציינו פה לפני שנה, דווקא לפני שנה בשיא הלחימה בחודש נובמבר או דצמבר, אם זיכרוני לא מטעה אותי, המדינה לפתה בעולם איזה מאות מיליוני יורו בריבית אפסית, כי הדירוג שלנו היה גבוה. עכשיו שזה יקרה, וזה יקרה, אגב, המצב הכלכלי של המדינה בנקודת התחלה של המדינה היה מצוין, של האזרחים לא. אני מקווה שזה נותן למדינה את האוויר להמשיך את המלחמה. אנחנו נשלם על זה, הנה, כבר מדברים על מע"מ 18.5%, אני מניח שהמיסים גם יעלו, מס הכנסה.
אתה לא עושה אפצ'ט בראשון לראשון.
נכון?
וכבר אתה מתחיל עם מע"מ 18.
ואם אתה שואל אותי, כל הגזירות האלה בדיוק הגיעו בראשון לראשון.
כותבת לי מאזינה, אל תשכחו את הכספים הקואליציוניים שפוזרו במאות מיליונים, גם את זה צריך לומר, בזמן מלחמה, אנחנו לא חושבים עד הסוף.
אבל כל זה לא מסתדר עם סקירת הנדלן שקיבלנו ביולי. יש עלייה במחירות דירות יד ראשונות. אתה יודע, זה דבר ביפוחו. עלייה של 30%.
רגע, עלייה ממתי?
אני חושב שאתה צריך לתת פתיח רק על הסקירה.
עלייה ממתי? בהשוואה לשנה קודמת.
בהשוואה לשנה קודמת. יולי ליולי. ויולי שעבר, נזכיר, הוא היה זמן רגיל ואפילו תוסס. נכון. כי זה הטרום 7 אוקטובר. לא ברור. אני חושב שכל מי שהיה נותן תחזית לגבי עולם הנדלן מטעה. לא נראה לי שאפשר.
אז איך?
בהמשך לזה שמשרד השיקון לא עובד, לא נראה לי שאפשר לחזות מה יקרה פה. הנה גם ליאור שהזכיר דירה לפני...
מה אתה אומר לי? הנתונים פה לא להתייחס אליהם ברצינות?
לא, אני אומר שהחזקים מתחזקים והחלשים נחלשים והפער גדל.
זה מה שאמרנו.
וזו מכת המדינה שלנו.
זה מה שאמרנו. אמרנו, הפערים הולכים לגדול, ואגב, פערים גדולים במדינה דמוקרטית זה סממן גרוע מאוד. פערים יש בסין, פערים יש בהודו. איפה שיש הרבה פערים, זה לא סימן טוב.
יש פה תופעה אבל שצריך להתייחס אליה, ואני רוצה ש... ותכף ליאור בטח יבין על מה אני מדבר, והוא ייתן התייחסות שלו לזה. יש היום הרבה זוגות צעירים ומשקיעים שהם לא היו משקיעים כאלה, משקיעים שפעם היו קונים דירות קטנות, והיום כבר קונים זכות בדירה, נקרא לזה, שמים 10%.
יחידת קרקע, זכות לדירה.
לא, 10%, והולכים... ומתכוונים בעוד 2-3 לעשות על זה מיליון שקל רווח. מה יקרה כשכל זה יתפוצץ להם?
כשכולם אומרים לך שאחרי מלחמה מגיעה הפריחה, אז הם רוצים להיות חלק מהפריחה, אז הם משלמים סכום מאוד מאוד קטן בחתימה, ונפגשים עם הדירה עוד 2-3.
אז אם אתה שואל אותי, זה מטה את השוק, ומה שיקרה פה בעוד 2-3, שכל אותם אלפי דירות, ואגב רשות המיסים התייחסה לזה, ומשרד השיקון התייחס לזה, והזהירו ואמרו, וכמו
שריאנו בזמנו את... מבחינת לקיחת המשקל, איזה חשש יש מעבר לזה?
לא. בואו רגע נסביר למאזינים. יש שם אנשים שהולכים לפרויקט, שמים 10% הון עצמי, בלי מדד, מקבלים אולי אפילו איזושהי הלוואת קבלן מהקבלן, דיברנו על זה בזמנו עם דרור פלדמן.
יש עסקאות גם בלי הלוואת קבלן, כגון 20-80, 30-70.
בואו נלך על הדוגמה הקלאסית של בלי הלוואת קבלן, שמת 10-20% על מחיר הדירה, ושכחת, העניין הוא הטריגר פה שיש, מה שכולם אולי לא יודעים, אבל אלה שמתעסקים בזה כן יודעים, שכולם מאפשרים לעצמם את האופציה למכור את זה מבלי להשלים את העסקה. זאת אומרת, מבלי להביא את ה-90 או את ה-80% האחרים. מה יקרה? אז אנחנו רואים פה שוק שכביכול גדל ב-30%, זה דירות יד ראשונה.
אגב, יש הרבה מאוד קבלנים שממליצים את זה, אני יכול להגיד לך שגם אליי הגיעה הצעה ללכת על זה, כי המחיר של הדירה עולה, ויהיה קל מאוד למכור אותה.
הלוואי ואני טועה, אבל זה מטעה. אם יש לך סעיף של הסבת ערבויות, אתה במקום
טוב. אבל זה מטעה שוק, ליאור, כי כל הדירות, עכשיו אנחנו חווים את זה בשנה האחרונה, ברוב המקרים זה דירות שיהיו מוכנות בעוד 2-4 שנים. מה יקרה? השוק ימחזר את עצמו, כי הדירות האלה לא באמת הולכות למגורים על ידי אותם אנשים. אני אומר לך שבהרבה מקרים אותם אנשים לא יכולים לממן את זה. אין להם את היכולת אפילו לקבל משכנתא.
בדרך כלל הם רק מחפשים...
אני סליחה שאני חולק עליך מהסיבה הפשוטה, ואני אסביר. כל מה שראינו בשנתיים האחרונות, זה צלח. צלח. עכשיו, איפה הבועה הולכת להתפוצץ? בסקוט, באזורי המרכז, ששם הרבה יותר יקר.
על זה אני מדבר.
באזורים שלנו, בפריפריה...
אצלנו יש מחסור.
נכון, יש לנו מחסור. אנחנו בגידול של 10% בממוצע כל שנה. אז אם ניפגש בעוד 3 שנים, או עוד 2.5, עם דירה שרכשנו עכשיו ב-2024, אתה תהיה במקום
אבל
טוב.
אבל המסה היא באזור המרכז ליאור.
נכון,
שם אבל יהיה לך, אבל יהיה לך. כנראה שלא סתם ראש רשות המסים יצא לתקשורת ואמר, חבר'ה, אל תעשו את זה, אנחנו גם נמסה אתכם, זאת אומרת, נטיל לכם על, על
מס רכישה.
יש, לא, יש עוד שיטה בכלל, שזה, לא הבנתי איך, זה אמיץ מצד כולם, של הסכם אופציה כזה, שאתה קונה, לא קונה דירה, כאילו מבלי לדווח עליו, מבלי לשלם מיסים, לא יודע איך עשו את זה, חשבו שרשות המסים אותה על זה.
זה סקאוט עם סיכון.
ליאור, אבל אתה יודע, יש הרבה מקרים כאלו, שמגיעים החבר'ה, בעלי הרוכשי הדירות, ואומרים, רגע, אין לי את ה-80%, אני מחפש רוכש.
אם הכנס לסעיף של הסבת הרגולות, הכל בסדר.
אבל, אבל,
אם לא, אתה בבעיה?
אבל יש לחץ של זמנים, עכשיו יש לי חודש למצוא קונה. אז
כולם יהיו משפקי נדלן.
יש לי למצוא קונה, ועכשיו אני בלחץ, ואני מוכר את זה במחיר הפסד.
ממה שאני מכיר, ממה שאני חווה, ממה שאני עשיתי, אוקיי? החברה נותנת התראה של לפחות חצי שנה מראש. אתה ערוך ומוכן בהודעה מראש, לא מתקנים בדקה ה-90. אתה חלק מהתהליך של הבנייה. אתה רואה את ההתקדמות, אתה רואה את הקצב, אתה מתייעץ עם מי שצריך, ובמקרה הגרוע, בוא ניקח את הנתון, כך שכונת רובע ישראל, עשינו עסקה של 20-80 ב-1,320,000. היום הדירה שווה לפחות 1,600,000-1,700,000. אתה חצי שנה לפני כבר רואה את הרווח שמגולם לך בעסקה, אוקיי? תמיד תוכל להכניס שותף. יש המון, אני מכיר המון אנשים שמכניסים שותף בדקה ה-90, או לכל, אתה יודע, אתה תמיד יכול לבוא ליזם, ונתן פה טיפ חשוב, תשמע, אני, אם אני ארכוש וישלם, אני יכול להרוויח איקס כסף, בוא, תהיה שותף איתי בתאריך,
ליאור, בכמה דירות מדובר בכל הפעולה?
סדר גודל של 100 יחידות.
יופי, אני מדבר איתך על אזור המרכז שמדובר באלפי יחידות. יש שכונות שלמות, אני הייתי רגע לפני עסקה.
מה מעניין אותי אזור המרכז? מה מעניין אותנו פה האזורים שלנו?
אנחנו מדברים בצורה כללית. אגב, 100 באפולה זה כמו 2,000 בתל אביב. לא יעזור כלום, זה יחסי, הכל יחסי. אבל אתה צריך להבין שמחר או בעוד שנה או בעוד שנתיים יצאו כל אותם מהדירות האלה לשוק שוב פעם. באפולה זה מבורך במקרה הזה, כי אנחנו לא רואים צפי לבנייה. אבל באזור המרכז, אני הייתי רגע לפני עסקה של לא משנה כמה, שהבנתי שיחד איתי ייצאו עוד 400 אנשים לאותה מחירה, ואז מה יקרה לשוק? אגב, אז השוק ירד. אז השוק ירד.
יכול להיות.
והלוואי. זה מה שאולי יכול לגרום לירידה במחירי הנדלן בתל אביב, במרכז. אגב, אני אפילו מזהה שם איזושהי ירידה, אפילו לא ירידה, היא עלייה שם שבמשך שנה זה סוג של ירידה. אני מקווה שזה לא יעבור לאזורים שלנו, זה כנראה לא יבוא, כי אין עצה פה. אבל אני לא רואה משהו טוב קורה בתחום הנדלן.
בוא נדבר קצת על הסקירה של חודש יולי 2024. אני חושב שהנתונים פה מאוד מעניינים, ואנחנו חווינו אותם ודיברנו על זה בתוכנית. חודש יולי 2024 נרכשו כמעט 8,900 דירות. זה גידול של כמעט 30%. זה בהשוואה לחודש יולי 2023. אני חושב שהנתונים פה מאוד מאוד טובים. מדברים פה בסקירה גם על...
אגב, תשים לב נתון מעניין, ביחס לעזוב שנה שעברה, כי שנה שעברה יולי שעבר הוא היה אחד הנמוכים אי פעם מאז שנות ה-2000, יש פה עלייה ביחס לחודש קודם כמעט 10%, 8%, שזה נתון מדהים.
לחודש שישי.
כן, זה נתון מטורף.
תראה, סך הכל דירות שנמכרו למשקיעים כמעט 1,400 דירות, סך הכל בכל מדינת ישראל, 1,400 דירות להשקעה. עכשיו, אני לא יודע מאיפה הם לוקחים את הנתונים האלה, כי מי שרוכש
היום... דיווח מסים, דיווח מס.
מבחינה, אתה יודע, יש אנשים שקונים גם דירה ראשונה, שנחשבים...
זה 1,400 שהצירו שהם הרוכשים, כמה כאלה עשו עם הילדים?
אני חושב שהנתון הזה הרבה יותר ממה שהצירו. דירות שנמכרו בשוק החופשי, יש לנו סדר גודל של כ-8,000. אבנר, אני טועה.
עוד פעם?
עסקאות של השוק החופשי סביב ה-8,000, נכון?
לא, לא. 8,909 זה סך הכל העסקאות.
סך הכל העסקאות, כולל מחיר למשתכן.
כן, לא, כולל מחיר למשתכן, בלי מחיר למשתכן זה 8,126.
השוק החופשי סביב ה-3,000.
3,700, זה לא, זה קבלנים. קבלנים 3,770, כל היתרה זה יד שנייה, שזה בעצם משאיר לנו סדר גודל של 5,200 דירות. 5,100 דירות ביד שנייה, כל היתר זה קבלנים.
תגיד, דירות שבונים אותם בקיבוצים מדוגמה, והן עדיין שייכות למקרקעי ישראל.
שעדיין אין שיוך?
שעדיין אין שיוך. איך, למי? נספרות?
לא, ביום הקובע, ואתה בטח יודע מה
זה. לא, אבל נספרות, בנו עכשיו בית, חדש.
לא, לא נספר.
זה לא מחירה, זה יותר בנייה. אתה קנית את הקרקע ביום או ביום הקובע, או שקנית מהמינהל את הקרקע עצמו?
פה מדברים, ירין, רק על מכירה ורכישה.
אוקיי.
חוזה שנספרו. עד שאין שיוך, הסדירות האלה לא נספרות.
עסקאות שדופו.
לא, הם נספרו כבר ביום הקובע.
תחשוב שיש קיבוץ עכשיו של 400 בתי אב, שעושה שיוך, תחשוב שזה 400 דירות שפתאום נכנסות לסיפור.
זה לא מכירה, כי המכירה כביכול התבצעה ביום הקובע. ביום הקובע כל הקיבוצים דיווחו איזה דירה שייכת למי, אז זה כאילו נחשב לעסקה. אגב, זה לא נספר בדוחות האלה, כי זו לא באמת עסקה. עסקה, מה שנספר זה מה שדווח, יש מה שנקרא המשך, דיווח מיסים, מדווחים לרשות המיסים, ואגב, מזה הם לוקחים את הנתונים מי ומה, מזה זה נספר דירות, וזה... אני מניח שחודש הבא המחיר, המספר הזה ירד, כי אוגוסט הוא עונתית, חודש, וגם יולי אגב, שזה החלק המפתיע פה, יולי לאורך שנים.
אתה מוביל אותי לשאלה הבאה. והיא, אתה יודעים, היום בצהריים בתוכנית מדברים ברדיו, דיברנו עם מנהל השירות המטאורולוגי, שככה אמר לנו שאומנם מטאורולוגית, הסתיו מתחיל עוד כמה ימים, ב-22 לחודש, אבל הסתיו כבר פה, אנחנו גם חווינו גשם היום בבוקר, החורף בפתח, וכשאתם מסכמים קיץ, אתם מסתכלים על החורף? ליאור. חורף זה מה שחורף? זו עונה שמדאיגה אותך?
הכל מתחיל בחורף.
גם הבנייה קצת נחלשת, נכון? יש דברים ש... הכל אפשר לבנות בחורף?
אני לא...
או שהחורף שלנו זה לא חורף.
אני לא מכיר מושג כזה ש...
זה מונע, אולי חצי יום עבודה פה או שם.
שיש גשם, נכנסים לעבוד פנימה.
אגב, אני אזכיר...
באינסטלציה, חשמל, טיח פנים, ריצופים.
זה לא מוריד את הקצב? אני זוכר שחודשי החורף הם חודשים יותר איטיים בבנייה.
בוא נגיד שבקיץ שחום מוות לא מוריד את הקצב, ולא עושים לעבוד מודם, יש לך חודש הרמדאן שהם עובדים חצי יום.
הקבלנים לוקחים את זה בתחשיב הזמן מסירה שלהם, אבל זה לא העניין. העניין הוא פה מחירות והיתרים, זה מה שמעניין בסוף, כי אם באדם יקבל את הדירה עוד 3 חודשים או פחות 3 חודשים, זה פחות נורא מאשר אין לו הצע, או שיש לו הצע שהוא לא יכול לקנות אותו. אז זו הבעיה. אגב, הנתון המדיק פה זה באמת עניין המשקיעים, ליאור. כמו שאתה רואה, זה הסתכם ב-1750 דירות, שזה גידול ב-24% לעומת שנה שעברה, וביחס לחודש קודם,
לא, אבל זה עלייה של 10%. זה נתון שהוא מתה.
נכון, ושנינו יודעים שהוא כנראה כפול ואפילו יותר, וזה אומר שהיום 50% לדעתי, כן, לדעתי האישית בלבד, 50% משוק הנדלן זה משקיע נדלן.
דירות יד ראשונה, 5,000 דירות, כולל הסיפסוד, זה נתון שהוא די יפה לדעתי.
כן, אגב, אגב, הנתון היותר יפה הוא שכמעט זה כמעט איזון בין היד ראשונה ליד השנייה, משהו שלא היה הרבה שנים.
אני חושב שזה נתון מאוד מאוד יפה.
זה לא צריך לעודד אותנו, זה כי אין מה למכור.
ומה שפורח פה זה האזור הדרום.
נכון, שהרבה שנים
דשדש. זה האזור שנתן לתרשימים פה ולגרף פה לעלות בצורה משמעותית. על האזורים שלנו כמעט ולא מדברים. מדברים קצת על אזור.
כי אין הצעה, מה אם קראו?
דבריה. האזורים שלנו בכלל לא חלק מהתרשים. בבית שמש זה גם אזור שהוא מאוד מאוד מבוקש.
אתה יודע, אני יודע שכל דירה שיוצאת בבית שמש מיד נמכרת.
אזור ירושלים, בית שמש, זה האזור המבוקש לפי הסקירה, אבל אני אגיד...
אתה יודע, גם כותבת לי מאזינה עכשיו, ואני חושב שהיא צודקת, בסופו של דבר, האוכלוסייה הגדלה. תזכרת את העלייה. אני אומר לך, ילודה.
אתה רוצה עוד נתון
של... סטטיסטית, אנחנו אמורים להכפיל את מספר האזרחים בעוד 30 שנה. אנחנו נהיה פה 20 מיליון איש. אתה חייב לספק להם דירות, תמיד יהיה מי שירכוש דירה.
נכון.
עכשיו אנחנו מדברים על כמה בונים.
אבל זה לא רק זה.
אבל אני לא מתלהב עם מספרים של עסקאות, כי עסקאות תמיד יהיו.
אני אסביר לך משהו, יש שם חוסר בערך של 150 אלף דירות, ונסביר למאזינים, אין 150 אלף
איש. מתי לא היה חוסר?
רגע, הוא רק גדל. לפני 10 שנים הוא היה 100 אלף.
דיברנו על 80, אתה זוכר? לפני שנתיים. דיברנו על 80 אלף, חוסר של 80 אלף.
וגם זה היה בכל תרועה, 80 אלף דירות חסרות, אמרו שצמצמו, וזה רק הולך וגדל.
יש, אגב, אני אזכיר לכם...
זה בלי השנה הזאת, כן? אנחנו...
אני אזכיר לכם את אותה שיחה עם יהודה מורגנשטיין, שמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שערכנו פה, שסיפר שהנה, בזמנו עם אדון אלקין, שהם שיווקו 90 אלף דירות. אגב, אתה יודע מה יצא מזה, ירין? 50 אלף היתרי בנייה. 40 אלף יחידות דיור מוחזקות בידי החזקים, חברות הנדל"ן. לא, הם לא בשוק. עכשיו, איפה הבעיה פה? ויש פה נתון שאף אחד לא מתייחס אליו, והוא הכי חמור. יש לנו היום חוסר של 150 אלף יחידות דיור. בקצב נורמלי, אנחנו צריכים, בשביל הריבוי הטבעי רק, לבנות פה 100 אלף יחידות דיור, כדי לא לייצר עוד פער.
בשנה?
בשנה. הייתה בעבר תוכנית של כחלון,
אני יכול להגיד לך שבהרבה מקומות בארץ, אפשר לפתור את זה. משמעותי, אבל.
ברור.
קח את תפולה כדוגמה, יש לך את האזור הדרומי שאבל קיבץ לא מוכן להתחיל אותו.
יש, יש, יש פתרונות.
ויש לך את B1, B2.
אתה אומר, אין בעיה של אזורי בנייה.
אם כסף זורם, בתשתיות, בתי ספר, גנים, תן לעירייה קצת תמריצים, אתה יכול לפתוח פה שתי אזורים ולסגור את האירוע באפולה. לך לנוף הגליל, התחדשות עירונית, תתחיל להריץ את העניינים, ראית את המבנה המסחרי שבונים שם בקצב מסחר?
מדהים.
מדהים.
אבל זה חוזה מחזיר אותנו לנקודה של האסטרטגיה. רגע, בוא נחזור רגע אחורה.
תפתח, תשחרר.
ליאור, יש פתרון, אין אינטרס, אבל רגע.
לא אמרת כלום.
יש היום חוסר, בוא רגע נחזור להסבר הקודם, יש היום חוסר של 150,000 יחידות דיור. אנחנו צריכים בשביל הריבית
100,000.
הייתה תוכנית אגב של כחלון, בזמנו להוסיף 10 כל שנה, הוא אמר אני לא יודע לפתור את הבעיה בשנה, אני ב-10 שנים מסגור את הפח.
תוכנית רב שנתית, אין שום בעיה, מקובל.
איפה הבעיה? יש לנו היום כמעט שיעור מתגרשים של 50%. זה אומר שכמות בתי האב...
אתה אומר, זה כמו שמשפחה מחזיקה ארבעה רכבים.
כמות בתי האב
כן, אבל זה
מכפילה את עצמה
זה
היום.
זה בא לידי ביטוי.
זה לא, זה לא קשור לריבוי סיבה.
אבל יש סבב בית.
נכון.
אבל יש סבב בית. הם חיים עוד מישהו. זה לוקח, אתה יודע, בסופו של דבר, לא מעט מאוד אנשים גרים לבד.
תתפלא, אבל לא תמיד בגירושין ושלא נדע. אבל אני... אתה תמיד מיד עובר לדירה לבד.
אתה יודע מה, זו נקודה שלא שמנו לב אליה, וזו נקודה חשובה. בסופו של דבר תסכימו איתי, בסוף בסוף צריך אסטרטגיה בנושא הזה נדלני.
דרך.
אנחנו לא מדברים על כלכלה בגדול.
דרך.
יציבות.
בדיוק.
יציבות.
לא ביקשנו יותר טוב, רק שיהיה...
יציבות. אז מה עשו? מה עשו ה... אני קורא להם רמאים, אבל אתה יודע, זה אולי בוטה מדי. הם הקימו קבינט דיור.
ומתי התכנס פעם אחרונה?
אבל הקימו! הקימו את קבינט הדיור. הבנתי. אתה מבינים? עכשיו אנחנו ציפינו וציפינו, בסוף הם לא הבטיחו כלום.
תגיד לי שיותר יפה שאתה מטייל במגדליים בשכונה המערבית, אתה ראית את קצב הבנייה, ראית את מתחם ביג
שמסתיים
בימים אלה, תקשיב, זה מדהים, מנופים, בנייה,
אפשר, אפשר, תראה את כביש 65.
שיש קצב שזורם, הכל דוהר,
אפשר, צריך להחליט.
אתה יודע, עכשיו במגדל העמק, מהטיול שעשיתי, יש קרוב ל-30-40, אם לא יותר, דירות להשכרה, יש אופציה לזוגות הצעירים, יש תחרות בין בעלי הנכסים, אף אחד, אתה יודע, לא מראים את הראש,
אגב, אני עוקב אחרי ראש
העיר, אני עוקב שם אחרי ראש העיר יקי, אני חושב שהוא בכיוון הנכון, הוא עושה עבודה נהדרת.
שימשיך ככה,
עוד בנייה, עוד... לא, לא בנייה, אתה רואה את כל העיר... יש עשייה, יש דרך, כמו שדיברנו קודם.
הגירה שלילית נעצרה שם, זה בטוח.
גם אם זה לא באופן מיידי, זה יקרה בהמשך.
תהליך, כמו שאמרת.
ברור, כמו שקרה עם פלוט, לא מיד כולם חזרו. אגב, עכשיו אני מבין שיש דיבור על חזרה של נצרת עם חזרה מנצרת אלית, מאפול לנצרת אלית. זה כנראה לא קורה סתם.
זה למי שלא התחבר לעיר.
כן, אבל לא ניכנס לעניינים האלה, אבל אני חושב שאפשר, כשרוצים אפשר, לא יעזור כלום. יש פתרונות. צריך לבצע
שאמרת,
אותם,
צריך דרך. יציבות וכסף.
ואז נמצא את הדרך
הנכון. שלושת הכללים הכי חשובים. טוב, אנחנו נעשה הפסקה, ואחריה אנחנו ננסה קצת להתנער טיפה מהכובד של הצרות שלנו, נדבר על כל מיני דברים אחרים. פרסמות וחוזרים.
תוכנית הנדלן, חזרנו. בחסות פרויקט כוכבי העמק בשכונת סייחת באפולה. דירות 5 חדרים 136 מטר עם 25 מטר מרפסת שמש. מיקום מצוין ליד הפארק, מרכזי קניות ודקה מהרכבת. הפרויקט בתהליך בנייה מתקדם, נותרו דירות אחרונות. לפרטים 050-672-8788.
מחירת ראש השנה ברשת מחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
מכון שילוב למחקרי שוק בדק ומצא כי רשת סלח דבח היא הרשת עם סל הקניות הזול ביותר לחג. זאת עובדה. שמעתם נכון, רשת סלח דבח עם סל הקניות הזול ביותר לחג, על פי סקר שהתבצע בתחילת ספטמבר מטעם מכון שילוב למחקרי שוק.
הפלגת סוף שבוע חלומית יוצאת לדרך.
חמישי, חוויות באונייה. שישי ושבת, עגינה בקפריסין. ובראשון בבוקר חוזרים רעננים.
פנסיון מלא, מופעים בינלאומיים, בריכה וסיפוני שיזוף.
סוף שבוע במאנוס הפנות. הזמינו עכשיו ולמאזיני רדיו כל רגע. החל מ-450 שקלים הנחה לחדר עם קוד קופון כל רגע. באתר או בכוכבית 8266. חייגו עכשיו, כוכבית 8266.
מחירת ראש השנה ברשת מחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
ההייטק של ההנדסאים מגיע לצפת. מהיום, בית הספר להנדסאים צפת מצטרף לרשת מכללות אורט, הרשת הגדולה והמובילה בישראל ללימודי הנדסאים. תושבי צפת והסביבה, בואו להיות הנדסאים בוגרי אורט ולהתחיל קריירה מתגמלת. מכללת אורט צפת. ההייטק של ההנדסאים.
מחירת ראש השנה ברשת מחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
מיליון לקוחות בוחרים במחסני השוק. מחסני השוק. שוק, שוק, שוק.
אורז פרסי 1 קילוגרם מחנה יהודה ב-5 שקלים ו-90. שמן מואשר 750 מיל מחנה יהודה ב-6 שקלים ו-90. סודה שוואפס רביעייה ליטר וחצי ב-8 שקלים ו-90. כפוף לתקנון.
מחסני השוק. שוק, שוק, שוק.
תוכנית הנדלן, חזרנו.
אנחנו לקראת סיום, ואנחנו רוצים לדבר...
למה לא הבאת לאבנר קצת מים? היום היה דומיננטי, סופר, דופר, במוכן לתוכנית. וואלה, הכניס אותי לאנרגיות.
ככה אנחנו צריכים, אתה יודע, כשהמדד עולה, אבנר מתפוצץ.
אני יכול להגיד לך, ממה שאני רואה בשבועיים האחרונים, הוא עובד מאוד מאוד קשה. באמת, הוא מנסה בכל דרך לדאוג ללקוחות שלו.
טוב, והלקוחות שלו גם הם עובדים קשה. אני מעריך, מאוד. טוב, אנחנו רוצים לדבר...
זה הבעיה שכולנו עובדים קשה.
נכון, כולנו עובדים קשה, אבל אתה יודע, עם כל הכבוד לקושי שלנו, יש 101 חטופים.
נכון.
והמשפחות שלהם שהכי קשה להם, יותר מכולנו.
שנייחל שיחזרו במהרה שלמים ובריאים.
אמן.
אמן. יובנטוס נגד פסו, זה קורה הערב בליגת אלופות. מעבר חד מאוד, אבל אתה יודע, אנחנו חייבים את המעברים האלה.
אני פעם שעברה, אנחנו לא דיברנו על זה, אני פגעתי כמעט בכל התוצאות.
פעם שעברה, אני אפילו לא זוכר מתי זה היה.
אני שלחתי
בקבוצה בינינו, אנחנו במתכונת חדשה לגמרי, מתכונת חדשה לגמרי. אנחנו מתכונת חדשה לגמרי, אנחנו בליגה, אין יותר בתים, 8 משחקים, יש משחק אחד
בחוץ. תקבוצה את זה?
אני אהבתי. לא יודע, אני רוצה לראות איך זה.
שונה זה תמיד נכון.
היום אני סימנתי משחק אחד. ליברפול נגד פסו טקו? סליחה, יובנטוס נגד פסו?
אני אומר
טקו.
יובנטוס.
יובנטוס, אני הולך על יובנטוס, וניתן עוד משחק אחד, מילן נגד ליברפול, זה ב-10, מילן מארחת את ליברפול. מילן עם פתיחת עונה.
ליברפול וליברפול תתפוצץ בליגת האלופות, ותמשיך להיות צולעת בליגה.
טוב, ביום ראשון אתה יודע מה יש?
לא.
ארסנל נגד סיטי. מקום ראשון נגד מקום שני, כבר 3 שנים, אני מקווה מאוד שיהיה משהו אחר.
אני מאחל לך שהקבוצה שלך תנצח.
נגיד שגם מחר יש לנו משחקים, כמו סיטי נגד אינטר, ומחרתיים יש את ארסנל נגד אטלנטה, אבל בכלל עושה רושם שהמתכונת החדשה הולכת להיות מאוד מאוד מעניינת.
זה מעניין, חדש זה תמיד מעניין.
ספורט זה תמיד בריא. זה הדבר היחידי ששפוי במדינה.
יאללה, תעשו ספורט. ליאור ליברמן, תודה רבה לך. אלר נכסים, אבנר קלמר, קלמר פיננסים, תודה רבה לך, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, תודה רבה לרותם מתיאס, לאופיר מור יוסף, ליניב שוורץ. אנחנו נשתמע גם כאן בשבוע הבא. להתראות, ביי ביי. בראשית את, לסיתה